אהלן אהלן וברוכים הבאים לפרק 73 של האמת כואבת. אני גילי ואני מטפלת ויועצת לריפוי הנפש. הפודקאסט הזה הוא הערוץ שלי להעברת ידע, מידע, אנרגיית ריפוי ואהבה שאינם תלויים בדבר, רק עם המון רצון שיהיה לכם טוב. תקופת חגים, אחים שלי, מקווה שהיא באה לכם טוב למרות ועל אף המצב כרגע בארץ. תכלס גם בעולם. בעיניי יש הרגשה של התעוררות, לא יודעת להגיד למה, וזה למרות הקפות שאנחנו אוכלים, אבל יש איזושהי תנועה של התפקחות. אגב, לא בהכרח חיובית, אבל אם זוכרים שגם הרע הוא לטובת גילוי הטוב, אז גם זה לטובה, ומפלס הלחץ גם יורד, וגם הפחד יורד. מה שנקרא, אין ערך מי שמאמין לא מפחד, או לחילופין, הפרופסור לתורת הגוונטים. בואו נדבר היום על אחד הנושאים, הכי מאתגרים וקשים לבני האנוש. זה כמובן גם ברוח התקופה, יום כיפור בפתח. בואו נדבר על סליחה. תגידו, יש מצב שהדבר הכי עוצמתי שתעשו השנה יהיה לסלוח, אבל באמת לסלוח. כי אם אתם אלה שאומרים שהם סולחים, אבל יש בכם עדיין כעס, כאב, עדיין מרגישים פגועים, נשמות, אתם לא באמת יודעים מה זה סליחה. אתם יודעים כמה אומץ וכוח אתם צריכים כדי להיות במקום הזה שסולח באמת? סולח גם למי שלא ביקש ממך אפילו סליחה. מזה שאפילו לא מכיר בכאב שלך. תדעו שזה אחד החזקים. להכיר בעובדה שנפגעת, שכאב לך, כאב ממש, ועדיין לסלוח. להצליח לשחרר באפס רצון לנקמה ובאמונה שלמה שבורא העולם עשה את זה לטובתך, וגם לבקש על זה תודה. והשאר בידי שמיים. אמן והללויה ונגיע לשם. לפני הכל תגידו, ואני אשמח שנתווכח על זה, כי אני רואה את זה לא מעט בקליניקה, כמו איזה מכשול לסליחה. למה אתם צריכים שזה שפגע בכם יגיד שהוא פגע בכם? למה חשוב שזה שעשה לנו עוול יגיד שהוא מצטער ויבקש סליחה? אנחנו באמת צריכים את הסליחה של מי שפגע בנו? אנחנו צריכים אותם כדי לדעת כמה כאב לנו? אנחנו לא יודעים לבד כמה סבלנו? ברור שזה נחמד שיש הכרה בכאב וגם התנצלות, אבל זה לא משהו שאנחנו חייבים, ממש לא. אני לא צריכה שמישהו ייתן לי לגיטימציה להרגיש משהו. בטח לא את האדם שפגע בי ולצפות שזה ששבר אותי, הוא גם זה שיבנה אותי. אין צורך, תודה רבה. אני לא צריכה אישור לפגיעה או לכאב שלי. אז נשמות, אל תתקעו שם. עכשיו, תבינו. סליחה לא תשנה את האדם או את האנשים שפגעו בכם, תשכחו מזה, סליחה לא תשנה אותם, סליחה תשנה אותך. בעיניי כל הקונספט הזה של לשכוח ולסלוח הוא מוטל בספק. זאת אומרת, הלוואי עלינו, אבל מה לעשות שיש לנו זיכרון ומיינד מונדסים בצורה כזאת, שמחיקה מהארדיסק היא לא הדבר הכי קל לביצוע. אז לשכוח לא בטוח שנצליח, אבל, בכל פעם שאני נזכרת, זאת הזדמנות נוספת לסלוח, לא ככה? חמודים ואנושים אנחנו, אז תהיו בחמלה כלפי עצמכם, כי לכולנו יש אירועים או אנשים, שבכל פעם שאנחנו נזכרים בהם, אנחנו צריכים לסלוח להם מההתחלה. וגם לזה כדאי שנהיה בחמלה, כי יש תהליכים שהם מהירים וקלים יותר, ויש תהליכים שהם נדרשים לעיבוד מחדש, ועיבוד חוזר, ויהיה קשה לנו להבין מה המסר של בורא עולם, להבין מה השיעור, ולכן בהתאם, יהיה לנו גם קשה לסלוח. אז למה לי בכלל לסלוח? למה? למה? למה זה טוב? זה יציל אותי, זה ירפא אותי, זה ישנה מה שקרה, למה לי בכלל לסלוח? זה חלק מהשאלות ששואלים אותי, וכבר אני אגיד שאני זה לא אלוהים, אז אני לא יודעת כלום, אבל אני כן יודעת שסליחה נועדה לשחרר אותנו. סליחה זה תהליך אגואיסטי, אתם חייבים להבין, זה בשבילי, אתם לא נותנים שום דבר, כלום לבן אדם השני, רק לעצמכם. אבל כהרגלנו בקודש, כולנו פה סתומים ולא מבינים שהכל פה זה הפוך על הפוך, וממשיכים ללכת עם הראש בקיר, וגם במקרה הזה, בואו נהיה שוב פעם נחמדים לעצמנו, כי סליחה זה באמת נושא קשוח, אפילו קשוח מאוד. זה קשוח אפילו רק מהעובדה, שאף פעם אתה לא יכול לדעת כמה כאב לבן אדם השני. כל אחד מרגיש דברים בצורה אחרת, יש אנשים שהרגישות שלהם היא בדציבלים גבוהים, ואין לך מושג כמה כאב לה או כאב לו. ולא תמיד קל להגיד לבן אדם שהוא צריך לסלוח. זה שיעור קשוח, כבר אמרתי. אבל תדעו שכמה שהוא קשוח, ככה הוא גם כלי לריפוי. ונשאלת השאלה, אם כבר זה כלי לריפוי, למה בעצם אי אפשר פשוט לסלוח ולהתקדם? זאת אומרת, בוא, תקתק את העניין, אני אסלח ונתקדם. למה זה לא עובד ככה? אז ככה. קודם כל, יש את העניין שנפגעת, וברגע שנפגעת, אתה מרגיש שמישהו חייב לך משהו. תחשבו אפילו על המושג, אני חייבת לך התנצלות. זאת אומרת, אני חייבת לך, כלומר, יש פה חוב. ונגיד והייתה התנצלות וגם סליחה. האם זה בהכרח אומר שזה יוביל לתחושת קרבה, ביטחון, או בכלל לאיזשהו קשר עם האדם הזה? לא. כלומר, לא בהכרח. כלומר, תלוי. בוא נגיד ככה. בוא נגיד שיש אנשים שזה ברשימת המאסט שלכם. ההורים שלנו, למשל, כולנו נהיה חייבים לסלוח להורים שלנו, זה הבייסיק, נשמות. בגרסת המתקדמים, אנחנו גם אומרים להם תודה. עוד מי שנמצא ברשימה הזאת, זה הילדים שלכם. ואבוי לכם אם אתם לא סולחים ומוכלים לילדים שלכם על הכל. אתם הבוראים של הילדים שלכם. אתה הבורא של הבנות שלך. את הבורא של הבנים שלך. תתנהגו בהתאם לאל מלא רחמים. כי כמו שאתם תתנהגו אליהם, ככה הם יתנהגו בעתיד לעצמם. אז חמלה כפרה. עוד ברשימה שלכם, זה בני הזוג שלכם. זה חובה. אין לי מה להרחיב פה בכלל. ובראש הרשימה הזאת, זה אתם. אתם חייבים לדעת לסלוח לעצמכם. עכשיו, סיבה נוספת שקשה לנו לסלוח, זה בגלל שברגע שסלחנו, זה כמו לספוג את העלות. זה אומר שהצד השני לא הולך לשלם על זה, מה שאומר שאתה תספוג את הכאב, וגם את מה שהם חייבים לך. קשה. זה קשה עוד יותר אם לא מבינים את התכלית, ואם לא מבינים שיש פה צדק ברמה הגבוהה ביותר, הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו מסוגלים להבין ולתפוס בשכל האנושי שלנו. אז אני בטוחה שיש פה כאלה שחושבים, איך אפשר לסלוח למי שפגע בי? קשה לסלוח למי שיתעלל בי, איך עושים את זה? אז לכם אני אגיד את הדבר הבא, אל תסלחו, עזבו, עזבו, אל תתאמצו בשביל אף אחד, בטח לא בשביל מי שפגע בכם, תעשו מה שטוב לכם, מה הדבר הכי טוב ונוח לכם לעשות? נוח לכם לא לסלוח? אל תסלחו, זהו. כל יום תחשבו עליו או עליהם, תיכסו עליו אולי ביום, אולי גם בלילה, תחשבו עליו שאתם קמים, לפני שאתם הולכים לישון, תמשיכו לחשוב על מי שפגע בכם, אולי גם מחשבות של נקמה אם זה מה שבא לכם, תשחזרו את האירוע שוב ושוב, לופים מחשבתיים, מכירים את זה? אבל אז יום אחד תסתכלו במראה, תתבוננו רגע ברגשות שלכם, תסתכלו על עצמכם טוב, ותגלו שהפכתם להיות האויב של עצמכם. מהסיבה הפשוטה שכל דבר שאתה מזדהה איתו, אתה מתעסק בו במחשבה שלך וברגע שלך, אתה הופך להיות הדבר. אז למי שקשה, תתאמצו אחים שלי, תתאמצו בעיקר להבין את הקונספט האמיתי של סליחה. היא לעולם לא עבור אף אחד אחר חוץ מעצמכם, אתם לא עושים לאף אחד טובה. כשיש לכם טינה כלפי מישהו, זה כמו לשתות רעל ולחכות שהשני ימות, אתם מזיקים לעצמכם. לסלוח למישהו זה מעשה אגואיסטי, זה לא קשור אליהם, ואם מגיע להם או לא מגיע להם לקבל סליחה, זה קשור אלינו ולזה שמגיע לנו לקבל שקט נפשי. זאת העבודה שלנו, להגיע לכאן למצב הזה שיש לי שקט נפשי והוא לא תלוי באף אחד. לאנשים גם קשה לסלוח כי הם חושבים שאם הם יסלחו לאדם שפגע בהם, זה כאילו כמו לתת אישור להתנהגות. ופה חשוב לי להגיד משהו, לא, לא, ועוד פעם לא. סליחה זה לא הסכמה עם המעשה וזה לא הופך את המעשה לבסדר, ממש לא. סליחה לא מוחקת את המעשים שנעשו בעבר. המעשים האלה יישארו לא לגיטימיים גם אם תסלח. זה לא התפקיד שלי לדאוג לתשלום או לכנס של הצד השני. בשביל זה יש בורא לעולם. ברגע שאתה משחרר, סולח, לא מחפש יותר איפה אתה נפגע או איפה כואב לך, לא מחפש נקמה. אתה משוחרר. שוב פעם, זה לא מוחק את המעשים. זה גם לא הכחשה שנעשה לך עוול. אם כבר זה הפוך, סליחה אמיתית זה להסתכל לאמת הכואבת בעיניים, להכיר בעובדה שנפגעתי, שכואב לי, בלי תירוצים, בלי ליפייף, בלי לצמצם את הכאב שלי, אבל לבחור לשחרר את זה לבורא עולם. זאת סליחה אמיתית. ותאמינו לי, זאת גם הדרך היחידה. עכשיו, לכל אלה שרצים מהר למסלול של הסליחה, גם לכם יש לי להגיד משהו וגם זה מניסיון. סליחה זה לא בחירה. היא גם לא המטרה הראשית. סליחה אמיתית היא פועל יוצא של תהליך ריפוי, ואני אסביר. אנשים מבינים, וזה טוב שאנשים מבינים, שעדיף ובריא להם לסלוח, אבל, ופה אבל גדול, סליחה אי אפשר לכפות, בטח לא על עצמי. זה לא חוכמה לשחק אותה פתוח ומבין ובוגר ומקבל, ולהגיד שסלחתי, בזמן שבלב ובבטן שלי אני גועשת ורועשת. יש פה תהליך למידה שאנחנו אמורים לעבור, ולכן סליחה זה תוצר לוואי של החלמה, של תהליך טיפולי, תתרכזו בריפוי שלכם, והסליחה תגיע באופן ספונטני כחלק מתהליך הריפוי, לא כמטרה הראשית, אבל בפועל יצא שהיא באמת תהיה המטרה הראשית שתרוויחו. סליחה מתחילה כשאתה מצליח להסתכל על האנשים שפגעו בך בחמלה, בלי שום קשר לכמה הם פגעו בך. כשאתה מסתכל על האנשים האלה במבט חומל ומפסיק להיות קורבן. זה קורה כשאתה נגמל ממחשבות של התמסכנות, כמו איזה מסכן אני, למה עשו לי את זה? למה זה מגיע לי? ומתחיל להגיד, תודה. תודה רבה על השיעור שהבאת לי פה, על כל מה שלימדת אותי. תודה רבה שנכנסת לחיים שלי. תודה על השיעור החשוב הזה שלמדתי, שהייתי חייב ללמוד. גם אם המסקנה היא שלעולם אני לא רוצה לחזור לסיפור הזה יותר, תודה רבה. אני לא קורבן של אף אחד, אני לא כועסת ולא כואבת, הבנתי את השיעור, תודה רבה. חברים שלי, אני אומרת לכם בכנות, אנחנו לא רוצים להיות מהאנשים האלה שקשה להם לסלוח. אנחנו רוצים להיות סלחנים מהירים, להיות כאלה שסולחים מהר, מסרבים להיפגע מכל דבר, לא נעלבים מכל מילה. זה האופי וזה הלייפסטייל שאנחנו מבקשים. ברמה הגבוהה זו הדרך הנכונה וגם החכמה לחיות את החיים. מישהו מעליב אותנו, אנחנו סולחים לו. מישהו פגע בנו, אנחנו סולחים לו. אנחנו מאמינים בטוב של בני האדם, שגם אם נעשה לנו עוול, הוא לא נעשה בכוונה תחילה. ודווקא להגיד תודה על ההזדמנות, כי כל אחד ואחת מאיתנו לא רק נפגע, אלא גם פגע בחיים. תדעו בוודאות שיש מקרים שאתם אפילו לא ידעתם, ואנשים נפגעו מכם. מישהו נפגע. אז במקום להתרגש ממישהו שפגע או העליב אתכם, תראו בזה הזדמנות לניקוי, ותאמינו שכמו שאתם פגעתם בלי כוונה, אז כנראה גם זה שפגע בכם לא התכוון לכך. שוב, אנחנו חושבים שאנחנו עושים טובה לאנשים עם הסליחה שלנו, אבל האמת היא שאנחנו עושים סליחה לעצמנו. החיים פה לא מפלים אף אחד לא לטובה ולא לרעה. אלוהים הוא החיים, ומהות החיים הזאת זורמת בכם כל רגע. אלוהים אוהב לבטא את עצמו באמצעותכם כהרמוניה, כשלווה, כיופי, כשמחה, כשפע. לזה קוראים רצון האל או רצון הבורא. עיקרון החיים מכיל אוצר אינסופי של סליחה. הוא סולח לכם כל הזמן, אפילו שאתם חותכים את האצבע. תחשבו על זה. אתם חותכים האצבע והתבונה האינסופית בתוככם נערכת מיד כדי לרפא אותה. תאים חדשים בונים קשרים מעל החטח. גם אם אתם מפתחים זיהום באיזשהו איבר נגוע, החיים סולחים לכם ונערכים להילחם בפולש. תחשבו על הפעם האחרונה שנחוויתם מאיזה סיר או מאיזה צלחת רותחת. ההתנפחות תרד ורקמת האור תתחדש בכל מקרה. בזכות עיקרון החיים הזה שסולח לכם כל הזמן. החיים לא שומרים לכם טינה, הם תמיד סולחים לכם, הם תמיד יחזירו לכם את הבריאות שלכם, את החיוניות שלכם, את ההרמוניה וגם את השלווה שלכם. אם אתם משתפים פעולה בחשיבה הרמונית עם הטבע. זיכרונות שליליים וכואבים, מרירות, רצון לנקום, רק מבלבלים ומשפשים את הזרימה החופשית של העיקרון החיים שזורם בכם. ולכן מי שלא סולח נשאר תקוע. וגם חושב שאלוהים מעניש אותו. אלוהים לא מעניש אותנו. אנחנו מענישים את עצמנו. אנחנו מתעלמים מחוקי החיים, ואז אנחנו סובלים בהתאם. אלוהים לא מעניש, בדיוק כמו שאתם נוגעים בחוט חשמל, שהוא טעון וגלוי. מה יקרה? אתם תקבלו זרם. אתם לא חושבים שכוחות הטבע רשעים. השימוש שלנו הוא מה שקובע, אם תהיה להם השלכה טובה או השלכה רעה. בחשמל אין רוע, נכון? השימוש הוא בעל המשמעות. זאת אומרת, האם אתם משתמשים בחשמל כדי להעיר את הבית, או על מנת לגרום למישהו מכת זרם חשמל קטלנית? ולכן, החטא היחיד הוא התעלמות מהחוק, והעונש היחיד הוא התגובה לכך, זה לא עונש, זה תגובה. תחשבו על רעיון שאם אתם מרביצים לעצמכם עם מקל, הרי זה יכול לגרום לדימום, ואפילו לנזק, אבל המקל לא אשם. השימוש שלכם בו זה מה שגרם לדימום. באותה מידה אלוהים לא מעניש ולא מאשים אף אחד מאיתנו. הסבל שלנו נגרם בגלל התגובה שלנו שמגיעה מתת המודע בגלל החשיבה השלילית והרסנית שלנו. הפתרון הוא תמיד סליחה. המשמעות האמיתית תמיד תהיה לסלוח לעצמך. סליחה תכוון אותך, תשים אותך ברטט של החוק האלוהי והאלוהים הוא תמיד סולח. מי שלא מסכים לסלוח לעצמו או לאחרים, זה כמו לשים את עצמו בגיהנום. למה? כי אתה משועבד לשנאה הזאת ולכעס הזה, וגם אתה מוגבל, כי אתה משאיר את עצמך במקום שלא סולח. סליחה נקראת גן עדן. למה? כי יש בה שלום, ויש בה הרמוניה, ויש בה אפשור. אנחנו לא נוכל לסלוח לעצמנו לפני שנסלח לאחרים. לסרב לסלוח, הפירוש של זה לא פחות ולא יותר, זה איזה גאווה שיש לכם, או בורות. זה חוסר הבנה של המציאות. סליחה לאחרים היא חיונית לשלווה המנטלית ולבריאות הנפשית וגם הפיזית שלי, ולכן כל מי שמבקש להיות בבריאות שלמה ואושר, יצטרך לסלוח לכל מי שאי פעם פגע בו. תסלחו לעצמכם. תסלחו לעצמכם בכך שתביאו את עצמכם ואת המחשבות שלכם להרמוניה עם מצב האלוהי, ואלוהים הוא תמיד סולח. עכשיו, מי שהגיע עד לפה ועדיין מתקשה לסלוח על המעשים שלו, אני אגיד לכם ככה. אם למדתם מהמקרה, וברור שלמדתם, כי הרי לא הייתה בכלל הסוגיה הזאת, אם לא הייתם לומדים משהו מהאירוע, אז למה בכלל צריך לסלוח? אני אלך לדוגמה קיצונית עוד יותר. גם מי שרצח, יכול לסלוח לעצמו. מהסיבה הפשוטה, שמדענים אומרים לנו שמדי 11 חודשים, כל תא בגוף שלנו מת, ובמקומו בא תא חדש. זאת אומרת, פיזית, אתה לא אותו בן אדם. עכשיו, תוסיפו לזה שינוי מנטלי ורוחני, וזה בכלל לא אותו בן אדם. כלומר, בן אדם שמביע חרטה שלמה, מה שנקרא מודה ועוזב ירוחם, ימחלו לו ברמת שמיים, גם על רצח. אגב, זה לא אומר שהוא לא יושב בכלא, כלומר, לא ירצה את עונשו לחברה. הוא כן, אבל גם הוא יכול לסלוח לעצמו. יראת שמיים לא מדברת על שכר ועונש, אין דבר כזה אל שמעניש אותנו כי התנהגנו לא יפה, או אל שמתגמל אותנו בגלל שהתנהגנו יפה. אור הבורא הוא חיובי בלבד, זה כוח רוחני תמידי של נתינה אינסופית. קשה לנו לתפוס את זה, במיוחד בימים השבורים האלה, שאנחנו רק מחפשים מי השם או מאשימים אחד את השני, או שנכנעים לקונספט הזה שנקרא גורל. יראת שמיים היא ראיית הנולד בכל מעשה ומעשה שאתם עושים. היא לא קשורה למוסר או למוסד דתי כזה או אחר. היא מבוססת על משהו הרבה יותר חזק וגם משכנע. העניין האישי שלנו. כל פעולה שאנחנו עושים חוזרת אלינו במידה יותר חזקה. מי שמכיר את הקונספט שנקרא חוק ההשתקפויות, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אין פה פספוסים. גם אם זה ייקח דקה, גם אם זה ייקח שנים, זה תמיד יחזור. האנרגיה שלך תמיד תחזור אליך. מה שנתת, זה מה שתקבל. זה לא עונש וזה לא אלוהים. תזכרו, הבורא הוא רק טוב ומטיב. כל דבר שקורה לנו בחיים הפרטיים או בקולקטיב, מבוסס על החוקיות שפועלת על כולנו, וכולנו צריכים גם ללמוד אותה. אהיה אשר אהיה. מכירים את המשפט הזה? אהיה אשר אהיה, משמעותו להבין הכל, ופירושו גם לסלוח על הכל. ואני אסביר. ספר שמות פרק ג' פסוק י' ואני מצטטת לכם. ויומר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויומר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. מה הסיפור? עולה משה, מביא תורת ישראל, יורד עם לוחות הברית ואומר לאלוהים רגע לפני שהוא יוצא לבני ישראל, מי אני אגיד להם? מי שלח אותי? ואת זה מפרש יפה מאוד רבי מאיר בן גבאי, וככה הוא אומר, מה זה היה אשר היה? זאת הוויה מול הוויה. כשם שאתה הווה עמי, ככה אני הווה עמך. ועוד הוא מחזק את זה באמצעות הציטוט מספר תהילים של דוד המלך, שאומר, אדוני צילך על יד ימינך. מה זאת אומרת אדוני צילך? אדוני הוא הצל שלך. כל תנועה שאתה עושה, הוא עושה כנגדך. רוצה לומר, נשמות יפות, כשאתם כועסים עצובים, מה שתקבלו זה כעס ועצב. ואם אתם באים שמחים ובקבלה, מה שתקבלו זה שמחה וקבלה. זה לא עונש. תסתכלו, מה שקורה במילים אחרות, זה שהבורא משקף לנו את מה שמתחולל לנו בתוך המציאות הפנימית שלנו. אף אחד לא אשם. זה ישתקף מאיתנו, והאדם שמולנו הופעל כדי שאני אבין איך נראית מחשבה או מסקנה שהגעתי אליה, איך נראה רגש. כל מה שאנחנו חווים וכל מה שעברנו, זה אנחנו יצרנו, והבורא שם לנו את זה כמראה. עכשיו, זה דבר מאוד 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 עמוק להבין שכל מה שקורה לי בחיים הפרטיים, כל מה שקורה לכולנו בחיים הכלליים, זה הכל אנחנו. בורא עולם משתמש בתחנות ממסר על פי חוקיות של אהיה אשר אהיה, הוא משתמש באנשים, במקומות, בחפצים, במצבים, כדי לשקף לנו את הפנימיות שלנו. הוא עוזר לנו להשתחרר מהתודעה הטבעית והאוטומטית שלנו, והוא רוצה לעזור לנו להגיע למודעות שהיא על טבעית, להבין שהכל זה אנחנו, ולהבין שאין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש. זה תופס אותנו בכל כך הרבה מקומות בחיים, נשמות שלי. ברגע שמבינים שבאמת אין עוד מלבדו, אז אין על מי לכעוס באמת. ואין גם בעיה לסלוח לכולם, אפילו לסלוח אוטומטית, לסלוח גם לעצמנו, כי אם אין כלום בחוץ, וזה הכל אני, וזה הכל בורא עולם מראה לי, אז אני יותר בקבלה, ואני אסלח גם לאחרים וגם לעצמי. אז אני מקווה שמצאתם חן וחסד בפרק הזה, ואם אכן כך, היום בוודאות תעבירו את זה הלאה. כי אם כולנו נהיה בסליחה, גם לעצמנו וגם לאחרים, יש אפשרות שנזכה לחיות חיים ועולם הרבה יותר יפה. שבוע הבא זה סוכות, ולכן אין גם פרק, ניפגש פה אחרי החגים. אסכם באהבה גדולה אליכם, ולמסור שאמן ובשורות טובות על ראשכם היפה. נשיקות אהובים.
לא להפסיק לקוות, גם כשהלילה יורד, גם כשהמים עולים ובכי יורד ויורד, יש מי שהוא מחכה, יש מי שהוא ששומר. לא להפסיק לקוות, לא להפסיק לדבר, הנה האור מגיע, אל תחכה לנס, בוקר חדש יזכיר מה אתה לאור עכשיו ותשרח, תשרח.